עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 דקות, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל חירות עזני, אחראית על הלייב רעות מתתיהו ארגון, אחראים על השידור ב-103 FM שקד מורג, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0-552-103-103. אני חוזר 0-552-103-103. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ קצרצר עם שאלה קצרצרה 054-70-103-70. מזכיר לכם שאנחנו גם בפייסבוק, ולפני שאנחנו מתחילים יש לי כמה הודעות. קודם כל אני מציע לכם להיכנס מדי יום שני ב-10 בלילה לתוכנית קרסו ובוזגלו, תוכנית שלי ביחד עם עורך הדין צ'רלי בוזגלו, שאנחנו עוסקים בנושאים שאינם קשורים לרפואה, אמנם קצת בגוף ונפש, בפסיכולוגיה, בפילוסופיה, ברגשות, במצבים מסוימים, רק לא בפוליטיקה, ולא עוסקים בספורט, אבל תוכנית מאוד מעניינת, מביאים אנשים מעניינים, מראיינים אנשים מעניינים, עם קצת מוזיקה יפה, שווה להאזין. זהו, לפני שנתחיל, אני רוצה רק להגיד לכם שבסוף השבוע הבא, בסוף השבוע מיום חמישי ועד שבת, כלומר מה-29 עד ה-31 לאוגוסט, יתקיים בים המלח פסטיבל בריאות, Fit and Soul. פסטיבל הבריאות הוא יהיה במלון Enjoy, שיעסוק בבריאות הגוף והנפש, עם הרבה מומחים בתחומים, עם פאנל של מרצים מגוון מתחומים שונים, סדנאות בריאות, פילאטיס, יוגה, באמת עם טובי המומחים בארץ בתחום. גם אני כמובן אהיה שם ואתן הרצאה ואשתתף בפאנל. מומלץ למי שעוסק, מי שחושב על בריאות, מי שרוצה קצת אסקפיזם ולהתעניין בדברים מעניינים. יש גם את כל הפסיליטי של המלון ושל ים המלח. כוכבית 9638. כוכבית 9638, אפשר לקבל אינפורמציה. זה גם קל לספור את המספר, 9 פחות 3 זה 6, פחות 3 זה 3, ובסוף 8. אז זהו, ועוד דבר אחד, שהוא קצת פחות משמח. בשבוע שעבר, ב-17 לאוגוסט 24, נפטר חבר יקר שלי יובב כץ. והייתי רוצה להגיד כמה מילים על יובב כץ. עם יובב, קשה לי קצת להגיד את זה, כי אנחנו היינו באמת קרובים ורחוקים, קרובים בנשמה, ובאמת היינו חברים, אבל בשנים האחרונות לא נפגשנו הרבה, לא בגלל שקרה חס וחילה משהו, ודאי שלא, אבל אתם יודעים, חברים טובים נשארים חברים טובים, עם הגיל ועם העיסוקים שיש לכל אחד, אז לא תמיד המציאות מאפשרת פגישות דחופות, אבל שיש לך חבר טוב, גם אם אתה לא רואה אותו שנה, הוא נשאר חבר טוב. אז יובב כץ נפטר ב-17 לשמיני, ויובב היה פזמונאי שכתב מאות שירים, ובאמת שירים שאפשר להגיד שהם פס הקול של המדינה, בלי מליצה. הם נשמעים ברדיו כל הזמן. הוא היה גם במאי תיאטרון, הוא היה שדרן רדיו, הוא היה מגשר, אבל בעיקר יובב היה מנש, יובב היה בן אדם. הוא כתב שירים, פזמונים, בלדות, הומורסקות, מערכוני זמר. לפני כמה שנים הוא הוציא את ספרו, ביתי את בוכה או צוחקת, עם חלק מהשירים הרבים שכתב, וכולנו שרים, ואפילו אנחנו לא יודעים שאלה שירים שהוא כתב אותם. יובב היה הראשון שעשה תוכנית ברשת ב' עם מאזינים, שעסקה בעזרה לבעיות נפשיות, והביא מומחים שישוחחו עם מאזינים. ממש מתן ייעוץ פסיכולוגי ברדיו, וגם אני זכיתי להשתתף במספר רב של תוכניות כאלה בלילה עם יובב. יובב היה איש שלום, איש אהבה, חבר טוב, בעל משפחה יפה ואוהבת, יחד עם אשתו קרמית, תיבדל לחיים ארוכים, שהיא קרמיקאית וציירת ומאמנת ומטפלת באומנויות, ובנותיו שלומית וסמדר, כן כן, אותה שלומית מהשיר שלומית בונה סוכה. יובב נולד בקיבוץ נען, היה ונשאר סוג של קיבוצניק של פעם, במובן החיובי ביותר. לחם כקצין במבצע קדש, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, בשלום הגליל, ועשה עוד הרבה 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 דברים טובים לעם שלנו, למדינה שלנו ולתרבות שלנו. מה אני אגיד לכם, יובב יישאר, היה ויישאר אהוב בזיכרון של כולנו. יהי זכרו ברוך. זהו, אחרי שדיברתי כמה מילים על חבר, על יובב כץ, אנחנו, איך אומרים, נעבור נעבור לתוכנית. ובואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן.
שלום, כן, אני איתך.
מדברת רחל.
כן, רחל.
ואני אחרי 80, ובזמן האחרון, איזה חודש ימים, יש לי התכווצויות באצבעות של הרגליים, והלכתי לרופא, ואף אחד לא יכול לפתור לי את הבעיה, וזה גורם לי ממש לעצבים.
זה יותר בלילה? יותר בלילה? יותר ביום?
יותר בלילה, כן.
זה לפעמים מאיר אותך משינה?
כאן אני קמה כמה פעמים בלילה, וזה קשה לי ליישר את הרגל. זה פשוט זה לא נעים לי, אני לא יודעת מה לעשות.
אז בואי אני אגיד לך, את לוקחת תרופות מסוימות להורדת נוזלים?
ללחץ דם, לסוכרת.
איזה תרופות את לוקחת ללחץ דם, את זוכרת?
לא, עכשיו אני עברתי לכל לזריקות
של לחץ דם? לא, לזריקות של סוכר.
לסוכר, כן.
אבל ללחץ דם, את לוקחת...
ללחץ דם, אני לא... האמת שאני לא מסדרת את התרופות כך שאני לא זוכרת את השמות, המטפל שלי מסדר את זה.
אז תראי, יש תרופות ללחץ דם שמכילות חומרים משתנים ביחד עם התרופה. רוב התרופות האלה שמכילות גם חומרים משתנים, הם אחרי השם מופיע פלוס. ואם מופיע פלוס, אז זה חומר משתן, והחומר הזה לפעמים גורם לירידה של השלגן בדם. עכשיו, חוסר באשלגן וחוסר במגנזיום יכולים לגרום להתכווצויות. אז מה שאני מציע לך, קודם כל, לקנות מגנזיום, לבקש שיקנו לך כדורי מגנזיום.
לקחתי מגנזיום תקופה, אבל זה לא, ולא עזר להתקפצויות, כי יש לי בדרך כלל התקפצויות קצת בידיים, קצת ברגליים, אבל עכשיו בנוגע לאצבעות זה דבר חדש, וזה מאוד קשה לי.
אז מה שאני מציע...
אותם הכדורים אני לוקחת כבר מספר שנים.
לא, זה לא אומר. זה לא אומר, זה לא אומר. מה שאני מציע זה לשאול את הרופא או לבקש לברר, אם את מקבלת במסגרת הכדורים, גם כדורים ללחץ, שהם מורידים נוזלים. כלומר, כדורים שגורמים להשתין יותר.
לא, לא, זה הוא לא נתן לי.
את לא יכולה לדעת, כי אם כדור, אם כתור, יש כדור שנקרא למשל, לא משנה מה, פלוס, אז הוא מכיל את החומר הזה בתוכו. דבר נוסף, תבקשי שיתנו לך, או תקני בבית טבע, ויטמין E. ויטמין E.
ויטמין B לקחתי.
לא B, לא B, E.
E. E. זה משהו אחר.
זה משהו אחר. ויטמין E. וגם יש אפשרות לקנות משקה שנקרא טוניק ווטר, ויש טוניק ווטר ללא סוכר. יש טוניק ווטר דיאט. זה משקה קצת מר, הוא מכיל חינין, והוא מוריד התקפצויות שרירים.
אז איך הרופא לא ממליץ על דברים כאלה?
זה אני יכול להגיד לך מה אני ממליץ, אני לא יכול להגיד לך למה הרופא לא ממליץ. בסדר?
אז זה לקבל זה.
כן.
יש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה, רחל, כן.
איזה חודש ימים אני שוכבת ואני קמה ויש לי שחרחורת שאם אני לא תופסת משהו אני חושבת, אני הולכת ליפול. זה כשאני שוכבת וגם כשאני קמה. כשאני יורדת למיטה וכשאני קמה מהמיטה. זה מין סיבוב כזה בראש מסתובב לי הראש לחצי שנייה, ואני חייבת לתפוס משהו או לרגע, או לקום ולשבת.
אז בוא תראי, זה דבר שהוא מאוד שכיח אצל אנשים אחרי גיל מסוים, והוא מאוד שכיח אצל אנשים שלוקחים כדורים ללחץ דם. מה שאת צריכה לעשות, זה שאת קמה מהמיטה, קודם כל לשבת על המיטה.
נכון, אני
לשבת על המיטה, לספור עד 12,
13. עד 12, אני מושא את זה, אחרת אני
אכול. אחר כך לקום ולעמוד ליד המיטה. לקום ולעמוד ליד המיטה, עוד פעם לספור עד 12. ואז להתחיל ללכת. פעמיים אפילו לספור.
ואותו דבר זה גם בשכיבה.
כן,
זה בא לי בכיוון הראש, כזה מין שרחורת כזאת. כן.
כל פעם שמשנים תנוחה בצורה קיצונית, ולכן גם אסור להתכופף. אם את מתכופפת ואת מתרוממת בבת אחת, זה לא גם מתכופפת. יכול לקרות. את לא מתכופפת, אז זה בסדר. לא.
אני פוחדת, כי יש לי
שרחורת. נכון, את צודקת. את צודקת ב100%. אז עוד פעם, ויטמין E, ויטמין E, לא B, E, להוסיף אשלגן אם את לוקחת כדורים שמורידים שתן או נוזלים גם בתוך כדורי הלחץ דם, ומשקה אפשר להוסיף שנקרא טוניק ווטר דיאט, כי יש לך סכרת, טוניק ווטר דיאט, הוא מר, הוא לא טעים כל כך למי שלא רגיל למה שהוא מר, אני אוהב אותו מאוד, אני מאוד אוהב טוניק ווטר, ויש הרבה מאוד אנשים שאוהבים גם ביטר למון וגם טוניק ווטר. אז זה דבר נוסף, ואם זה לא עוזר, לראות, את מקבלת כדורים לכולסטרול?
כן, כן.
אז לראות אולי זה גם יכול להיות לפעמים מהכדורים של הכולסטרול, אבל זה בדבר האחרון לבדוק. בסדר רחל, ולקום לאט לאט מהמיטה בשלבים.
אז זהו, שאני פוחדת שאני אפול פשוט.
את צודקת, את צודקת, אבל לא לפחד מהסחרחורת אם את עושה את מה שאני אומר.
אוקיי,
אם את אוקיי. קמה וישר רצה לשירותים וקופצת, אז לא.
לא, לא, אני לא יכולה. יש לי סחרחורת אוקיי. שאני אז... כמעט כמה פעמים הלכתי לפעול. לא.
אז קודם כל, לא להתיישב, קודם כל להתיישב על המיטה.
קודם להתיישב, מתיישב חצי שנייה.
לא חצי שנייה, לא חצי שנייה. 12 שניות. לספור עד 12.
אני סופרת, סופרת עד 12.
ואז לעמוד. ואז לעמוד. ולעמוד ולחכות כמה שניות, ואז להתחיל ללכת.
לא, ככה החיים שלנו משתנים.
נו, מה אפשר, תראי, אנחנו, הסבתא של הסבתא שלך היה עד גיל 40, לא הייתה לה סחרחורת. ברוך, נכון, ברוך השם, אנחנו היום בעזרת הרפואה המודרנית והתזונה הבריאה יותר, מאריכים ימים, אבל זה המחיר, אז שכל הצרות יהיו כאלה. נכון או לא?
אוקיי, אתה צודק
בברכות. זהו, רחל, כל אוקיי, טוב שיהיה לך.
אוקיי, אז אני הרגע, תודה ותודה
שבת
רבה
שבת שקטה, לך, שבת שקטה.
שלום ותודה, כן. ביי.
ביי. תודה. ומי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור קרס.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
עם חזי, אני מדבר לא בשמי, בשם אבי, אבי בן 89.
שיהיה בריא, כן.
תודה רבה. לפני חודש וחצי, חלה הידרדרות במצבו של אבי, הוא פתאום לא יכל לעמוד על הרגליים, היה לו מאוד קשה לקום לכיסא, היינו אמורים לעזור לו, וגם שהוא עמד, הוא קיבל סחרחורות.
זה קרה לו בבת אחת?
בבת אחת, זה עניין של שבוע, ופתאום הרגשנו את ההתרדרות.
כן, אז יכול מאוד להיות שהוא עשה איזה אירוע מוחי קטן. אירוע מוחי לא חייב להיות הפרעה בדיבור או שיתוק של יד.
לא, לא, זה לא הגיע למצב עד כדי כך חמור. זאת אומרת שהרגשנו שאם היה יכול להתהלך לבד, אמנם הוא היה הולך לאט, אבל הוא יכל להתהלך לבד.
אבל אם הוא לא היה יכול לקום מהכיסא עד שיום אחד הוא כן קם בבת אחת, או אם להבדיל הוא לא היה מסוגל פתאום ללכת, אז קרה בכל זאת משהו מוטורי.
אני לא חושב שזה משהו מוטורי, אני אגיד לך מה. מסתבר... ככה זה נראה לנו במשפחה אחרי שבדקנו כן. את הדברים שהוא לא אכל, הפסיק לאכול ולא היה לו תיאבון, והוא ירד וירד במצב
הגופני
במצב הגופני לאט לאט, ולאחר מכן נתנו לו גם איזו עריקה של B12 דרך קופת חולים, והתחלנו לתת לו יותר תשומת לב, כל המשפחה, והוא הלך לאחותי לשבוע, והיא גם נתנה לו תשומת לב, ונתנו לו יותר לאכול, והיינו יותר איתו, ובאמת שמנו לב שהוא אוכל פתאום יותר טוב, הוא בשבוע הראשון אמר שאין לו תיאבון, כל דבר שנותנים לו, אמא שלי הייתה מכינה לו וטורחת ומביאה לו, שום דבר הוא לא רצה להכניס לפה, אז הגענו למסקנה שכנראה זה בגלל שהוא היה בתשישות נפשית, הוא מבוגר, הוא בן 89, והוא כנראה היה בסוג של דיכאון, והוא לא רצה להכניס אוכל לפה.
זה לא סוג של דיכאון, זה דיכאון, ודיכאון שנובע מבדידות. אתה יודע שאתה, הוא היה אמנם לא לבד, הוא היה עם אמך, אבל אדם יכול להיות עם 10 אנשים בבית לגור איתם ולהרגיש בודד, ואדם יכול להיות לבד בבית ולא להרגיש בודד. ואחד הדברים של בדידות, אחד הסימנים של בדידות זה דיכאון. וזאת אחת הבעיות של אנשים בגיל מבוגר. אנשים בגיל מבוגר, בעיקר אנשים שגרים לבד, שאין להם עם מי לדבר. ממה הוא דיבר עם אמא שלך? קנית 5%, לא קנית 5%,
לא, מה נוכל בעיר? לא, הוא לא מדבר הרבה לגבי הדברים האלה עם מי.
כן, אבל הוא לא מדבר עם ממך על פילוסופיה של סוקרטס, אפלטון, כן, השיחות בגילאים האלה הן שיחות מאוד אלמנטריות, זה לא, כן, זה לא...
לא, אני מסכים איתך, בן אדם שהוא מתבגר.
בדיוק, אין ויכוחים פוליטיים סוערים. אז בכל זאת, והבדידות היא עובדה שאחותך לקחה אותו הביתה, והוא התאושש, כי מה שחשוב זה מאוד חברה, כמה נכדים יש לו?
7.
וכמה ילדים שתהיו בריאים כולכם?
3.
אז תעשו איזה סדר יום, שגם כשהוא יחזור הביתה, שכל יום מישהו יגיע אליו לשעה. להיות איתו, לדבר איתו.
קשה, אבל אנחנו בהחלט משתדלים, בהחלט משתדלים.
גם לו וגם לאימא, כי גם האימא יכולה להישבר. אני מניח שאם הוא בן 89, האימא לא בת 20.
היא מרגישה שהפכה להיות מטפלת סיעודית.
בדיוק, זה לא קל.
וגם נופל הרבה עליי.
עכשיו, יש עוד דבר אחד, שנקרא סרקופניה. סרקופניה זה ניוון, זה דלדול שרירים. ובגיל מבוגר יש באופן טבעי דלדול שרירים. אצל אנשים שלא אוכלים מספיק חלבונים, יש עוד יותר דלדול שרירים. אז חשוב שיוכל אוכל עם הרבה חלבון. חשוב אולי להוסיף לו, ישנם קופסאות של אינשור. אינשור זה חלבונים ביחד עם...
פרופסור, סליחה שאני קוטע אותך. בקשה. אני אומר בשבוע הזה, בשבועיים האלה שראינו שמצבו באמת מדרדר, והוא נהיה חלש מאוד, באמת יצרתי קשר עם הרופאת משפחה, והיא באמת דאגה לכך שגריאטרית תבוא אלינו הביתה.
מצוין.
ואותה גריאטרית תמליצה על אבא לקבל עירוי בבית. זה בעצם כן. השאלה שלי איך. היא המליצה לקבל עירוי. אני רוצה לך שעכשיו, אחרי שלושה שבועות, מאז שאנחנו נותנים יותר תשומת לב, יותר איתו, הוא אוכל יותר טוב והוא שותה יותר טוב.
מצוין.
לא כמו שהיה פעם, אבל הוא הרבה יותר טוב. השאלה שלי אליך לגבי האירוי הזה שהמליצו לנו לקבל בבית, זה בעצם, אני קצת קראתי באינטרנט, אני יודע, אני מכיר אותך, אתה לא אוהב גוגל כל כך, אבל קראתי של האירוי הזה, קודם כל רציתי לדעת עכשיו אם הוא אוכל קצת יותר טוב, והוא מקבל גם יותר תשומת לב, והוא קצת שותה, הוא שותה בוא נגיד חצי ליטר, 600 מיליליטר ביום.
לא מספיק.
האם האירוי הזה יכול באמת, אני קראתי שזה יכול לתגרום לתופעות לוואי, כמו יפסיקת לב, בצקת ריאות.
לא, תלוי. בוא נעשה סדר. אירוי, את יודע, בגוגל, למה אני לא אוהב את גוגל? משום שתלוי כמה נוזלים הוא מקבל. אם הוא מקבל ליטר נוזלים בעירוי במשך שעה, הוא יכול לקבל אי ספיקת לב. אם הוא מקבל ליטר נוזלים במשך 24 שעות, הוא לא יכול לקבל אי ספיקת לב. כלומר, תלוי כמה נוזלים בבת אחת מעמיסים על מחזור הדם. עכשיו, מה שאני אומר, זה אם אפשר, אם יש מישהו שיכול לדאוג, אולי צריכים לחשוב להביא מטפל הביתה. כי גם אם אני מניח לא צריך.
לא, הוא קשה, יהיה לנו קשה מלווים את זה.
אוקיי, אבל מה שצריך לעשות, הוא חייב לדאוג, חייבים לדאוג לפחות לליטר, ליטר ורבע ביום, אבל קנה המידה צריך להיות גם כמות השתן. עכשיו, אם הוא שותה 600 סיסי, נגיד חצי ליטר ביום, ואוכל גם, נגיד, שותה גם כוס קפה, או אוכל גם איזה פודינג עם נוזל, או שותה גם מרק, או שותה גם מעדן מסוים, או יוגורט, או משהו כזה, ואוכל פרי, אז יש לו יותר נוזלים מהדברים האלה. כלומר, הנוזלים לא חייבים לבוא ממים שהוא שותה. עכשיו, יכול להיות שהוא אהב ואוהב בירה, ולפעמים בירה עושה טוב לאנשים. ואם הוא אוהב בירה, או בירה שחורה, או...
הוא נמצא
בספיקת כליות,
והוא סוכרתי, אני לא
יודע אם בירה... אז צריכים לשאול את הרופא אם הוא יכול לשתות בירה.
רגע, כן, אבל... קודם כל, אתה חושב שהוא במצב כזה שהיום הוא שותה כמו 600 סיסי, כמו שאתה אומר, ואותו הוא אוכל לא הרבה, אבל
אם
הוא,
אם הוא באיספיקת...
לפעמים קצת מרק וקפה. הוא צריך את האירוי הזה?
תראה, אתה עכשיו נתת לי אינפורמציה חדשה, שיש לו איספיקת כליות. אם יש לו אי ספיקת כליות, יכול להיות שהוא אוגר נוזלים, ואז יכול להיות שזה מספיק לו. ואז חייבים להתייעץ עם הנפרולוג, עם הרופא כליות. כי אם באי ספיקת כליות, לתת הרבה נוזלים, זה יכול להיות לא טוב. מצד אחד יש כמות נוזלים, השאלה איזה דרגה של אי ספיקת כליות. כן? מה הקריאטינין שלו, מה הבדיקות שלו, וזה צריכים לשאול את הרופא, המטפל בו. שיש לו את כל הנתונים ואת כל הבדיקות, כי יש אי ספיקת כליות מינימלית, יש אי ספיקת כליות קלה, יש אי ספיקת כליות בינונית, ויש אי ספיקת כליות קשה שמצריכה דיאליזה. אז אנחנו נעים על ספקטרום מאוד מאוד גדול. אז יכול מאוד להיות שהוא צריך כמות של, אני יודע, שמספיק לו אינפוזיה של חצי ליטר שתלך לאט. עכשיו תראה, חלק גדול מהעניין הוא, שאנשים מבוגרים, אצל אנשים מבוגרים, אצל 95% מהם, הרפלקס של צמא יורד. ואז מספיק נכון. להם לשתות שתי לגימות של מים, והם כבר, והם כבר לא צמאים. עכשיו, יש כאלה שנותנים להם לשתות מים פושרים, או מים חמימים בטמפרטורה של 45 מעלות או 50 מעלות צלזיוס, שיורדים להם הרבה יותר בקלות, שהם יכולים לשתות הרבה יותר נוזלים של, בחמימים, מאשר לשתות נוזלים קלים, קרים, סליחה. ואלה דברים מאוד חשובים, אבל לגבי כמות הנוזלים שהוא שותה באי ספיקת כליות, זה חשוב מאוד לדבר עם הנפרולוג, עם רופא הכליות.
אוקיי, אוקיי, שאלה אחרונה. עכשיו בבקשה. באמת, היה לו השלגן גבוה, והבדיקות דם שלו לא היה הכי טובות. ובבדיקה האחרונה שהוא עשה, אחרי שהוא באמת לא אכל איזה תקופה, נפתבר שהערכים שלו ירדו, השלגן ירד, הקריאטנין ירד. האם זה בגלל שהוא לא אכל, כל הערכים שלו ירדו, אני מדבר, ה-A1C ירד, ממש הכל ירד.
כן, אם הוא לא אכל, אז קודם כל אם הוא לא אכל, אז הוא לא צרח סוכרים, אז ודאי שהסוכר שלו ירד. אם הסוכר ירד, ה-A1C שלו גם ירד. כלומר, כל התקופה, והקריאטינין, אני לא יודע מה, אולי הוא צריך כמות יותר קטנה של נוזלים בכל זאת. זה דבר שאני לא יכול לעזור לך ברדיו, זה דבר שצריך איזון מטאבולי, ולאור העובדה שהוא סובל מבעיה כלייתית, כמות הנוזלים היא כמות מאוד קרדינלית, כמות המלחים היא מאוד קרדינלית, חשוב גם לתת לו, כן לתת לו ירקות, לא לתת לו ירקות, כן לתת לו דברים שגורמים להפרשת נטרה, אשלגן, אלה דברים מאוד עדינים, שהם לא דברים אוניברסליים, הם דברים שמאזנים כל חולה לפי המצב המטאבולי שלו.
אוקיי, פרופסור, אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
נתת לי הרבה חומר למחשבה.
אבל חלק הכי גדול בחומר זה שלושה דברים. חום, אהבה ותשומת לב.
בוודאי.
אוקיי.
במיוחד בגיל הזה, אני מודה לך.
בדיוק, כל טוב לך. שבת שלום. כן, אחת הבעיות באמת הקשות בגיל המבוגר זו הבדידות. גם שיש הרבה מאוד ילדים והרבה מאוד נכדים, אז כל זמן שאין מחלות גדולות או אין תלונות או לא קורה איזה קטסטרופה, לפעמים הילדים מתלפנים פעם ביום לשתי דקות, איך אתה מרגיש, איך את מרגישה אמא, סוגרים את הטלפון וזהו, וההורים נשארים לבד ומחכים כל היום לטלפון, מחכים כל היום לביקור של הילד. צריכים לחלק את השבוע בין הילדים והנכדים, ולתת לכל אחד משימה, פעם, אם זה תלוי במספר שלהם, פעם בכמה ימים לבוא לשבת שעה עם האבא או עם האמא המבוגרים או עם שניהם, כן? אם אפשר, אפילו אם זה קשה, לקחת אותם אליכם בחגים, לקחת אותם אליכם בשישי שבת, לא להשאיר אותם לבד. כן? כי איך אומרים? כבר, זה לא, אל תשליחני לעת זקנה. אז כשילד קטן, ההורים לא יוצאים מהבית, לא אוכלים, נותנים את הכל לילדים, וכשההורים מזדקנים, אז אנחנו קצת מזניחים אותם בכוונה, לא בכוונה רעה. לעומת זה, תראו את שכנינו ובני דודינו הערביים. אצלהם האנשים הזקנים הם מכובדים, להגיד למישהו חתיאר, זקן, זה לתת לו תואר של כבוד ולא תואר של ביזוי כמו אצלנו, ולקחת אותם ולהשאיר אותם בחמולה, במשפחה, ביחד עם הילדים, ביחד עם הנכדים, ביחד עם הנינים, זה נותן חיות, זה נותן אנרגיה, זה נותן כבוד. בואו נמשיך. מי איתנו על הקו? הלו? כן?
שלום לך.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
עם יוסי, אני בן 62.
כן, יוסי, אני איתך.
תראה, מה שקרה, שהתחלתי לא להירדם, והלכתי לנוירולוג. הנוירולוג בדק אותי, אמר לי שיש לי סימנים של פרקינסון.
כן, אבל זאת לא סיבה לא להירדם.
מה?
אבל זאת לא סיבה לא להירדם.
לא, הוא בדק אותי, הוא אמר לי שיש לי סימנים פרקינסונים.
כן.
אז עכשיו הוא שלח אותי לעשות MRI. ב-MRI לא מצאו סימנים של פרקינסון.
ב-MRI רגיל לא מוצאים את זה. צריכים לעשות בדיקה CT מיוחדת לדופמין.
הוא שלח אותי לעשות F-DOPA-PET.
בדיוק, PET. CT PET.
עכשיו, זה לא פסל, אמרו לי שזה לא פסל. יש איזושהי בדיקה אחרת שיכולה להבחן שאני חולה פרקינסון?
בוא אני אגיד לך משהו. לרופא נוירולוג יש ניסיון מספיק גדול לקבוע פרקינסון או פרקינסוניזם לפי בדיקה נוירולוגית. כלומר, יש סימנים שמאוד, יש הרבה סוגים של רעדים, של סוגי רעד, וסוגים של נוקשות של שרירים. נוירולוגים די יודעים להבדיל בין הסוגים. אצלך זה בצד אחד או בשני הצדדים?
שני הצדדים. אחד יותר דומיננטי, אבל שני הצדדים.
אחד. עכשיו, זה יותר נוקשות או יותר רעד, או גם רעד וגם נוקשות?
כשיש רעד, יש גם נוקשות.
עכשיו, ההליכה שלך נעשתה יותר איטית?
כן.
כן. כתב היד שלך השתנה?
עדיין לא, עדיין לא. אבל בוא נגיד, בעליות, שאני פעם הייתי לוקח את העליות, בעליות אני כבר לא סוחב.
עכשיו, לא, אני מדבר על כתב היד. הכתב שלך.
לא השתנה, לא.
לא השתנה. לא נעשה יותר קטן או יותר מחודד?
לא.
לא. במיטה קל לך להסתובב מצד לצד?
כן.
כן. קל לך או קשה לך?
לא, אותו דבר. לא,
אותו דבר.
לא קשה לי.
כן. אתה הולך בצעדים יותר קטנים?
כן, יותר בקבידות.
כן. אוקיי. אתה מרגיש שאתה לפעמים נדבק לרצפה וצריך להתחיל ללכת?
כן. כבד, כן. יותר כבד. מה שפעם היה קליל היום.
אז אלה אכן סימנים שיכולים לתמוך בהבחנה. אני יודע שעשיתי פט לדופמין לו לא בסל, אבל אתה יודע, הבדיקה הזאת יכולה לאשר, אבל לא...
אבל אם אני אצטרך להתחיל ללכת טיפול בבית חולי, במחלקת הפרעות לתנועה, וזה מספיק ההבחנה של,
כן.
של הנוירולוג, זה מספיק
כן,
קריאה
אסטופה? כן. אני חושב שכן. זה מספיק... והרופא הנוירולוג במחלקת הפרעות בתנועה בבית חולים יבדוק אותך עוד פעם, ויאשרר את ההבחנה, והדבר הכי טוב שיכול לעזור, זה הטיפול. כלומר, ברגע שתקבל, אם אני עכשיו, נגיד שאין לי פרקינסון, ואני אקח כדורים נגד פרקינסון, זה לא יעשה לי שום דבר. אם לך יש התחלה של פרקינסון, ויתנו לך כדורים נגד התחלה של פרקינסון, אתה תרגיש יותר טוב.
האמת שאני עושה, שאני הולך לחדר כושר וזה.
זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד.
אני מרגיש כמעט שאין לי פרקינסון.
נכון, זה חשוב מאוד ותמשיך. פעילות גופנית היא מאוד מאוד חשובה לחולים
עם פרקינסון. אם אני מסתדר עכשיו בלי כדורים, עדיף לי להתחיל עם כדורים או שלא כדאי לנגוע בכדורים?
יש פה בית הלל ובית שמה. יש כאלה שאומרים שכדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם. אני בדיין בגישה שאם אתה מסתדר טוב בלי כדורים, תדחה את זה עוד קצת. או שתיקח רק כדור אחד שנקרא אזילקט. אזילקט הוא כדור שמעכב, שאנחנו מאמינים שהוא מעכב את התפתחות המחלה.
וללכת לבית חולים ל...
כן, כן. בפירוש כן, 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 כן.
טוב.
אוקיי, יוסי.
טוב, תודה לך.
פעילות גופנית מאוד חשובה.
כן, אבל אתה אומר בדיקה שתאמת שפרקינסון לא פרקינסון, אין דבר. יש דבר כזה, לא... אבל זה עולה 7,000 שקל הבדיקה.
אני יודע, אם רופא אמר לך והפרעות בתנועה יבדקו אותך וגם יאשרירו את זה והטיפול יעזור לך, זהו, למרות שהאזילקט שהצעתי לך, הוא לא ישפר את המצב שלך. אבל הוא כדור שאנחנו מאמינים שהוא מעכב את ההתפתחות של המחלה. אבל הרופא, אבל תשמע, אתה הולך למחלקה של הפרעות בתנועה. מה שהם אומרים לך, תעשה. לא מה שאני אומר לך לעשות. בסדר? אם יגידו לך להתחיל בטיפול, קח את הטיפול שהם ממליצים לך.
בסדר, טוב.
אוקיי, יוסי.
הקופה תיתן לי טופס 17, סמך הבדיקה של הסימנים רק, של הרופא, בלי האבדופה.
כן, ואם לא ייתנו לך, זה עולה 100 שקל, אתה יכול ב-100 שקל בכל בית חולים, לשלם עם ההפניה של הרופא, לשלם 100 שקל, ולהיכנס לרופא.
ויהיה תרופה לפרקינסון?
יש תרופות, יש הרבה תרופות לפרקינסון, אין לך מה לדאוג. אבל אחת התרופות הטובות ביותר זו פעילות גופנית.
בסדר. טוב.
אוקיי, יוסי, כל טוב.
תודה, תודה, פרופסור.
כן, רבותיי, אני רוצה להזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אפשר להשאיר הודעות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, בקצרה. מי שלא יענה השבוע, יענה בהזדמנות הקרובה, אין לכם מה לחשוש. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים. מזכיר לכם שאנחנו גם בפייסבוק, מזכיר לכם שמספרי הטלפון למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו?
שלום.
שלום, פרופסור קרסו. מדבר אפרים, אני בן 35.
כן, אפרים.
רציתי לשאול אותך כמה שאלות קטנות לגבי הקורונה.
כן.
רציתי לשאול אותך, החיסון שעכשיו שלי של הקורונה, זה נקרא מווירוס מומת או מוחלש?
לא, הווירוס לקורונה הוא לא וירוס מוחלט, הוא וירוס שבנוי בצורה אחרת. זה לא כמו החיסונים הרגילים, זה חיסון אחר, שבנוי בטכנולוגיה אחרת.
עכשיו מה שהסבירו לי, שבאתי לקבל את החיסון של הקורונה, אז הוא הסביר לי שלוקחים מי מלח ושמים כאילו מי מלח יחד עם הנוגדנים של הווירוס, זה נכון?
מי מלח עם הנוגדנים של הווירוס?
כן, כאילו מבגדים ביחד.
אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא נראה לי שזה הגיוני לקחת מי מלח ולערבב נוגדנים של וירוס. אבל מי מלח זאת תמיסה פיזיולוגית. מה שמקבלים, תמיסה פיזיולוגית ישנה בחיסונים כדי לתת לה נפח. אז אם הוא יתכוון לזה, אז יכול להיות תמיסה פיזיולוגית, מה שנקרא סיילין. זה מלח, מים עם מלח בריכוז של הדם. כדי שכשמזריקים את זה, זה לא יגרום לכאבים מיוחדים או משהו אחר, אבל אני לא יודע למה הוא התכוון. אבל לא לוקחים מים, מלח ומרביבים עם נוגדנים, בוא נגיד, זה לא זה.
זה לא זה, אוקיי. כן. עכשיו שאלה אחרונה, כן. אנחנו לא מזמן כן עברנו קורונה, ועכשיו אמרו לנו, יש כזה דבר, אם יורכים לעשות חיסון, יש כזה דבר הצפת נוגדנים. שדיברו על זה אז בזמנו, שעברו חלק שעברו קורונה ובאו לקבל חיסון, אז עשה להם הצפת נוגדנים.
לא,
זה
מסוכן?
זה לא
מסוכן? לא, 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 לא. יש לך בלבול בכל המושגים. כן. השאלה אם יש נוגדנים או אין נוגדנים. אז בעבר היו בודקים נוגדנים אחרי חיסון. היום אנחנו יודעים שאצל חלק מהאנשים הנוגדנים נשארים לתקופה קצרה, אצל חלק לתקופה ארוכה, גם הווירוס משתנה, הווירוס יש לו מוטציות, אז החיסון שאתה מקבל, שקיבלת נגיד לפני 3 שנים, בשנת 2001 נגיד, הוא מכסה רק באופן חלקי את הווירוס שקיים היום, אבל הוא בכל זאת מגן עליך.
אז אין כזה דבר הצפת נוגדנים, נכון? אם יש לי נוגדנים...
יש הצפת נוגדנים, אבל אין דבר כזה יותר מדי נוגדנים.
וזה מסוכן? זה לא מסוכן הצפת נוגדנים?
אין דבר כזה הצפה, אני לא מכיר מושג הצפת נוגדנים.
לא שמעת.
לא מושג שאני מכיר שקיים. מי מספר לך את כל הדברים האלה?
עכשיו שמעתי ברדיו, בתקשורת, הם דיברו על זה שאז בקורונה שהיו אנשים שנדבקו, והם אומרים להם, בואו תתחסנו לעשות כאילו יותר נוגדנים, ואז פתאום גילו שזה היה עושה הצפת נוגדנים בגוף.
אני חושב שאתה מבלבל כמה דברים ביחד. אם שמעת את זה ברדיו, לא שלא שמעתי, אם שמעת את זה ברדיו לפני 3 שנים, אני לא יודע מה שמעת, אני לא יודע מי אמר, אני לא יודע מה אמר, אני לא יודע מה הבנת, אבל אנשים שחלו בקורונה בזמן המגפה, לא היו צריכים לקבל אחרי חודש או חודשיים חיסון, כי יש להם מספיק נוגדנים משל עצמם. עוד פעם, אם אני חולה היום במחלה, נגיד בקורונה הרגע, בווירוס שקיים היום, אני יש לי תוך 3 שבועות, 4 שבועות, יש לי נוגדנים בכמות גדולה, שמגינים עליי נגד אותו זן של קורונה. אין לי שום סיבה לקבל חיסון שיעשה לי עוד יותר נוגדנים, כי יש לי מספיק. אתה קונה 10 קילו תפוחי אדמה. יש לך 10 קילו תפוחי אדמה. אין לך שום סיבה ללכת ולקנות עוד 10 קילו תפוחי אדמה, משום שעד שאתה תגמור, או תגמור או תשתמש במה שיש לך. אלא אם יהיה מחר זן חדש של תפוחי אדמה שמיוחדים לצ'יפס, ואתה רוצה לעשות צ'יפס ואתה משתמש בתפוחי אדמה הישנים לפירה.
כן, הבנתי אותך. עכשיו, מה שאמרת לגבי החיסון זה לא מומת ולא מוחלט, נכון? זה כאילו...
זה סוג אחר, טכנולוגיה אחרת, כן.
אוקיי, תודה רבה רבה.
כל טוב, אפרים, כל טוב.
שלום, שלום.
שלום. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת בטי.
כן, בטי. בת כמה בטי?
בת 79 ואחת המעריצות הוותיקות.
תודה רבה, בטי.
טוב, אז ככה, אני חולה מורכבת, אבל אני אתרכז בעיקר. מזה 7 שנים אני קטועת רגל ומרותקת לכיסא גלגלים. הקטיעה היא על רקע סרקומה שחזרה פעם שלישית. אני מספרת את זה כדי להגיד לך שאני מקבלת ליריקה. אוקיי. עכשיו, ברקע יותר רחוק, יש לי דלקת פרקים פסוריאטית, ואני מטופלת בערבה ואוטזלה.
רק שנייה, יש לך פסוריאטיק ארטריטיס.
כן.
בערבה ואותה, זה כלומר גם בטיפול ביולוגי וגם בערכבה, וגם בערבה, כן.
כן. עכשיו, הערבה בעצם פותרת לי את הכאבים הקשים של דלקת הפרקים, כי קודם הייתי משתמשת בפעמיים ביום מטופן ודברים כאלה, והערבה באמת פותרת את הכאבים הקשים של הפרקים, אלא מה? מזה 2 שנים אני סובלת מכאבים חזקים ובלתי נסבלים בכתפיים. אני נמצאת במעקב רמטולוגי.
אני אגיד לך מה הבעיה, כן, אני אגיד לך...
אני אולי אסיים לשאול את השאלה.
100%. לא, לא, בסדר, אוקיי. אני רוצה להעיר משהו, אבל בסדר.
אני חושבת שכדאי לשמוע את ההמשך. הרמטולוגית הפנתה אותי לאולטרסאונד כדי לבדוק אם יש מקום לעשות לי הזרקות מקומיות בכאבים, בכתפיים. ועשיתי אולטרסאונד ומצאו שם קרעים וחוסר נפח ושינויים במפרק, ושהעברתי לה את התוצאות, אז היא אמרה לי שלא עושים זריקות במקום שיש קרעים.
נכון.
והיא הפנתה אותי לפיזיותרפיה. עכשיו, פיזיותרפיה עשו לי פעם בעבר, וזה תוצאות לא מי יודע מה. אני רק רוצה להעיר דבר אחד, שהתקופה היחידה שהייתי פטורה מהכאבים הקשים האלה, הייתה שקיבלתי סטרואידים, למצב של ברונכיטיס קשה. אבל אני יודעת שאי אפשר לקחת את זה לאורך זמן, וקיבלתי את זה בתקופה קצובה בלבד. בעצם השורה התחתונה שלי, אתה יודע, אני חושבת וחושבת, ואומרת, אולי קנאביס רפואי יעזור לי?
אוקיי, אז בואי, אני רוצה רק לעשות קצת סדר. אחת הבעיות שלך בכתפיים, שיש לך קרעים.
נכון.
קרעים בגידי הכתפיים מופיעים אצל הרבה אנשים בגיל מסוים, אחרי גיל 70 וגם הרבה קודם. אצל הרבה אנשים שעושים פילאטיס מכשירים ועושים את זה חזק מדי. אצל הרבה אנשים שעושים במכון כושר ומרימים משקלות, משקלות, איך אומרים? משקל, כבדים מדי.
אצל... אני לא כזאת, אני רק נשאלת על הידיים.
ובדיוק, זה בדיוק מה שאת צריכה להגיע. ואת, בגלל שאת קטועת רגל, את צריכה להיעזר בידיים כדי להתרומם, וכדי לעבור מישיבה לעמידה, מישיבה לקורסה, זהו, לכיסא וכן הלאה.
שינוי תנוחה.
אז בדיוק. אז הקרעים בגידים אצלך יכולים להיות גם בגלל גיל, ולהיות מוחמרים בגלל הפיזיולוגיה. עכשיו, צריך לזכור דבר אחד. את מקבלת ערבה ואת מקבלת טיפול ביולוגי, ואת רוצה ואם את תקבלי גם סטרואידים, שלושת הדברים האלה יפגעו, יכולים לפגוע קשות במערכת החיסון שלך. כי גם
ככה היא באמת ירודה.
אוקיי. אז קל וחומר שאם תקבלי סטרואידים זה יחמיר את המצב.
נכון.
ועכשיו את שואלת אותי לגבי קנאביס. ואני חושב שקנאביס זה רעיון טוב. זה רעיון
באמת?
טוב. כן, אני חושב שהוא רעיון טוב. ומה שאת צריכה לעשות, את צריכה לבקש מהראומטולוגית המלצה לקנאביס, מרופאת המשפחה.
היא צריכה לתת לי את ההמלצה?
את ההמלצה צריכים לתת לך כמה שיותר רופאים לאור המצב שלך. את מבינה?
אבל מה, רופא משפחה יכול לתת לי?
רופא משפחה יכול להמליץ ולציין את כל המחלות, לבקש גם המלצה של הרופאה הרומטולוגית. כן? שאת סובלת מפסוריאטיק ארטרייטיס, שיש לך כאבים, שיש לך קרעים בכתפיים, שאת סובלת מכאבים, שאת לא מגיבה לליריקה, או שאת לא מגיבה מספיק לליריקה.
ליריקה רק לא מגיב... חוזר לי כנגד הפנטום.
כן, אוקיי. ושיש לך גם פנטום פיין, שהיא תכתוב שיש פנטום פיין, עם כל הדברים האלה, אין שום סיבה שלא יאשרו לך קנאביס. ואז צריך להתחיל לשחק עם הקנאביס ולמצוא את המינון שמתאים לך, את התשלובת בין THC ל-CBD שמתאימה לך. בדרך כלל מתחילים ב-T10C10, שזאת ההתחלה, שזה THC10 ו-CBD10, וזה המאוזן יותר, ולאט לאט לפי הצורך או שמשאירים את זה או שמשנים את האיזון.
רגע, אבל מי בעצם מטפל בזה? מה זה, מרפאת כאב?
לא, עם כל ההמלצות האלה את צריכה ללכת, איזה קופת חולים יש לך, אל תגידי, זה לא משנה. כללית, נדמה לי שבכללית, איפה את גרה, בגוש דן?
בגוש דן, כן.
אז לדעת, עד כמה שאני יודע, במכון מור ישנו, אל תתפסי אותי במילה, רק תבררי, מכון מור ישנו הרופא שמורשה מטעם קופת חולים כללית לרשום קנאביס. לכל קופת חולים יש רופא אחד שהוא רופא שמרכז את הכל, והוא מורשה לרשום קנאביס, הוא ממלא את הרישיון, או שהוא, אם יש לו זכות, הוא חותם על זה, ונותן לך מיד את הרישיון, או לא מיד, או אחרי, תוך כמה זמן את הרישיון, ואם הוא לא מורשה, הוא מעביר את זה למשרד הבריאות, ועם ההמלצה שלו ועם כל הניירת, הם מאשרים את זה.
אז בעצם, אבל אני צריכה לקבל אליו הפנייה, אני שואלת מי מפנה אותי.
הרופא המטפל.
הרומטולוגית, משפחה, שניהם ביחד.
כל אחד מהם, אבל כל אחד, כל מכתב נוסף שיהיה לך, כולל על הפנטום פיין, כל האינפורמציה הזאת חשובה שתופיע בניירת ובבקשה, והיא תתמוך במתן קנאביס.
הבנתי. זה משנה אם זה זריקות או כדורים או...
אני מציע בשמן.
בשמן?
אין בזריקות.
לא, סליחה, התכוונתי סיגריות, סליחה.
אני ממליץ, יש לך כאבים מתפרצים או יש לך כאבים כל הזמן?
לא, הם מתפרצים רק בתנועה. הם קריאי תנועה.
תראי.
אם אני יושבת ולא עושה כלום, לא כואב לי.
אני אגיד לך מה ההבדל. הקנאביס בעישון מתחיל להשפיע די מהר, וההשפעה שלו נעלמת די מהר. כלומר, את מאשנת, את לוקחת כמה פאפים, כמה שאיפות, תוך 10 דקות את מרגישה ירידה בכאבים, ואחרי עוד חצי שעה, שעה, כאבים חוזרים. בשמן, התגובה מופיעה אחרי שעה, או קצת יותר, או קצת פחות, ונמשכת לתקופה הרבה יותר ארוכה. אוקיי,
כן, אני צריכה חייבים... אותה לאורך היום.
כן, אנחנו חייבים לסיים, כי כן, העוד שלנו כבר ברקע. תרגישי אוקיי. טוב.
תודה רבה, תודה
כל
רבה.
כל טוב לך, כל טוב. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה, למאירה פרץ ויעל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לחירות הזני, אחראית על הדיגיטל, לראות מתתיהו ארגון, אחראית על הלייב, לשקד מורג ובני אלפרין שאחראים על השידור, לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רפי קרסו, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו, והטלפונים למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, פרסומות חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, להתראות.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשמוע, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק אורחים ומפיקים את התוכנית, חירות הזני אחראית על הדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון אחראית על הלייב, שקד מורג אחראית על השידור ב-103 FM, ובני אלפרין אחראי ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולוואטסאפים אפשר להשאיר הודעות קצרות, שאלות קצרצרות, ל-054-70-103-70. קיבלתי טלפון מכמה ממאזינים, שני מאזינים אליי לפרטי, ששאלו אותי לגבי הפסטיבל בים המלח של פיט אנד סול, של בריאות, אז אני רק אומר, מי שרוצה איזה כוכבית 9638, הם לא קלטו את המספר למרות שנתתי סימנים, כוכבית 9638 בקשר לפסטיבל הבריאות בים המלח בשבוע הבא, ואנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
שלום, אני קוראים לי מרים.
כן, מרים, אני איתך.
שלום לך, דוקטור קרסו.
שלום וברכה.
אני מדברת בשביל הנכד שלי.
בן כמה הבחור?
סבתא מודאגת.
אני לא מכיר סבתא שלא מודאגת, אבל זה בסדר. בתור סבא אני לא מכיר, אבל זה בסדר.
כן, הנכד שלי הוא בן 13.
כן.
זה סיפור שזה לא מהיום, זה כבר, לא, זה כבר כמעט שנה. הילד עושה כל טיקים בפנים. כן. טיקים, אבאות פנים, פמחדים האף, פמחדים העיניים. לא נפסיק. יש לפעמים שהוא כן נפסיק, זה משהו חדש. כל הזמן. עכשיו, הבת שלי עלתה איתו אצל הרופאת משפחה. רופאת משפחה אמרה לה, תשמי, אם חברתית זה לא מפריע, אז תטפלי בעצמך. ככה היא אמרה לה. עכשיו, אם אני אשלח אותך לנורולוג, הוא ייתן לה כדורים. הכדורים יש להם תופעות לוואי קשות. מה עושים?
קודם כל, הרופאה צודקת. ובואי אני אסביר לך מה עושים. אנחנו רואים אצל הרבה ילדים, אצל הרבה ילדים אנחנו רואים טיקים, בגילאים האלה שהם מתחלפים. זה פעם באף ופעם בעיניים ופעם כחכים ופעם זה. ואנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד ילדים, ואנחנו רואים את זה אצל יחסית מעט מאוד מבוגרים. מה זה אומר? זה אומר שאצל חלק גדול מהילדים זה חולף, וזה חולף בדרך כלל בגיל ההתבגרות. אז זה דבר אחד שצריכים לדעת. לפעמים זה נשאר, אבל okay. אם זה לא, זה דבר אחד. עכשיו, אם זה לא מפריע לילד, אז okay. אני גם לא הייתי מציע לתת לו תרופות. בגיל okay. מסוים, אם זה ימשיך ולא יחלוף, והוא יגיע לגיל שזה כן יפריע לו, ואז הוא יבקש, אז יש טעם להתחיל בטיפול תרופתי.
הבנתי.
אבל הטיפול יכול להיות גם תרופתי וגם פסיכולוגי. אבל... Okay. להגיד שלטיפול התרופתי יש תופעות לוואי מאוד 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 קשות, זה לא נכון. לפעמים הן יותר קשות, לפעמים הן פחות קשות. זה מאוד אינדיבידואלי. אותו כדור שלי לא עושה שום תופעות לוואי, יכול לך לעשות תופעות לוואי קשות ולהפך.
כן.
עכשיו, אם אנחנו גם נותנים תרופות, אנחנו נותנים תרופות במינונים קטנים ומעלים אותם לאט לאט. כן. אז קודם כל, אם באמת זה לא מפריע לילד, העיקר לא לשגע אותו, לא כן, להעיר לו. לא להעיר לו, לא להעיר לו. לא להעיר לו כי זה לא עוזר, כי הוא לא עושה את זה בכוונה והוא לא מודע לזה. אז אתם רק מעצבנים אותו יותר, אז התיקים יופיעו יותר. כי במתח הם מופיעים יותר... ברגיעה הם מופיעים פחות.
כן.
אז קודם כל, תרדו ממנו. אם הוא יבוא ויגיד לכם, צוחקים עליי בבית ספר, מאירים לי בבית ספר, אז נשאל אותו, מפריע לך, אתה רוצה שנטפל בזה, בוא נלך לרופא. אבל כל זמן שהוא לא מאיר, אל תתקנו אותו ואל תאירו לו, זה רק מעצבן אותו יותר, זה מוריד לו את הביטחון, והוא לא שולט בזה, והוא לא עושה את זה בכוונה.
אוקיי. אבל זה יעבור פעם?
אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא יכול להתנבא אם זה יעבור או לא. אני יכול להגיד לך שאנחנו, שהרבה מאוד תיקים שישנם בגיל בין 8-14 בערך, זה בערך הגילאים, הם בגיל ההתבגרות יותר חולפים. ולכן אנחנו רואים אצל הרבה מאוד ילדים, רופאי הילדים יכולים להגיד, אנחנו רואים אצל הרבה מאוד ילדים, תנועות לא רצוניות, בעיקר בפנים ובחלק העליון של הגוף, ויחסית אצל מעט מבוגרים. אז את שואלת אותי לגביו באופן פרטי, אף אחד לא יוכל להגיד לך, גם לא הרופא. הסיכוי שזה יחלוף הוא גדול. כמה שפחות תתעלקו עליו, זה יהיה יותר טוב, זה יכניס אותו פחות למתח. כמה שהוא פחות במתח, הוא, זה יהיה יותר, יותר חלש.
כן, וזה דבר שהוא, יש לה הרבה כאלה, נכון?
כן, יש את זה להרבה ילדים, וברוב המקרים, תנועות שמתחלפות ולא אותו תיק כל הזמן בדיוק, חולפות.
וזה בגיל ההתבגרות, זה עולה רגילם אולי.
כן.
עכשיו, לעשות אולי דיקור סיני לא טוב?
שום דבר לא לעשות. דיקור סיני, דבר. לא, שום דבר לא לעזור.
לא לעשות, זאת אומרת, משהו, תרופה טבעית, משהו, כלום.
את צריכה להסביר לו למה את נותנת לו תרופה טבעית.
כן.
ואם תרופה טבעית אז רק להרגעה. אבל עזבי, אם זה לא, הרופאה צודקת, אם זה לא מפריע לילד,
כן.
לא לעשות שום דבר.
ולא מעירים לו, אז בסדר.
לא להעיר לו, לא, 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 אם הוא יבוא ויגיד, אמא צוחקים עליי בבית ספר, אם הוא יבוא ויגיד, אז תשאלו אותו, אתה רוצה שאני אלך לרופא? ואם הוא יגיד כן, ללכת לנוירולוג של ילדים.
בסדר.
אבל אם הוא לא מאיר ולא מפריע לו, לא להתעלק עליו, ולדעת שאחוז גדול מאוד מהתנועות הלא רצוניות האלה, נעלם בגיל ההתבגרות.
יופי, תודה רבה. ויש עוד שאלה אפשר?
בבקשה, מרים.
יש, זאת אומרת, הם שלושה אחים. שני אחים ביניהם לא מסתדרים. כל הזמן רבים. הם לא רוצים להיות בקשר אחד עם השני. מה עושים?
מה עושים? יודעים שיש לך נכדים נורמליים ב100%. אם ישנם שני אחים שכל הזמן מסתדרים ביחד, משהו לא בסדר.
אם ישנם שני, זה בסדר.
זה לא בסדר, זה בסדר גמור. הרי מה קורה במלחמות האלה? במלחמות האלה הם לומדים להתעמת, הם לומדים להתווכח, הם לומדים לראות שפעם הם צודקים ופעם הם לא צודקים, הם לומדים ללמוד שלא תמיד הם מצליחים והם מנצחים, הם לומדים לראות שלפעמים ההורה יכול להיות יותר לצד אחד ופעם אחרת יותר לצד שני, הם לומדים לקבל את המציאות, הם לומדים בהורים, לחיות עם המציאות, זה נותן בהורים, להם כישורים.
כן, וההורים בלחץ, למה הם לא מסתדרים?
אז אני אגיד לך מה שהרופאה אמרה, אז שההורים יטפלו בעצמם, או שהרופאים יקשיבו לשיחה שלי. איך אנחנו לומדים, לא קרה שאת רבת, את רבת עם אנשים? אנשים אחרים, קרה?
כן.
לא קרה שאת התווכחת עם מישהו, ולא קרה שאת פעם בוויכוח הצלחת, ופעם אחר בוויכוח לא הצלחת?
נכון.
לך יש אחים או אחיות?
לי יש אחות, כן.
לא רבת איתה אף פעם?
בילדות, כן.
בילדות, נו, בוודאי.
כן.
זה סימן שיש לך נכדים בריאים, נקודה.
תודה לאל. אוי, עשית לי את היום.
זהו.
תודה רבה לך, דוקטור קרסו.
כל טוב.
אין עליך.
כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה.
להתראות.
כן, ביי להתראות, ביי. כן. ילדים רבים, זה, איך אנחנו לומדים את כל כישורי הבגרות שלנו? אם ילד גדל בתוך צמר גפן, ושומרים עליו כל הזמן, ומגינים עליו כל הזמן, שהוא יצא לעולם האמיתי, הוא לא ידע להתגונן. הוא יגיע לצבא, יגיע בצבא, יצטרך להסתדר עם עוד 20 אנשים, עם עוד 10 אנשים באויל. הוא יצטרך להתווכח איתם, הוא יצטרך לדעת שפעם הוא מנצח, פעם הוא מפסיד, שפעם הוא נותן מכות, שפעם הוא חוטף מכות. זאת המציאות, זה העולם. רק ככה, רק ככה אנחנו לומדים כישורי חיים. בואו נמשיך, מאיתנו על הקו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת נבית.
איך השם? סליחה. רק רגע, אני שומע אותך כמו בצינור עופרת. את מוכרחה, את מדברת דרך רמקול, דרך דיבורית.
אני אוריד את...
תורידי את הכל, דברי איתי ישר ישר לטלפון.
אוקיי.
עכשיו אני שומע... כן.
יופי, אתה שומע
את זה? תגידי, כן, עכשיו תגידי גם מה שמך.
שמי נבית.
נבית, כן.
כן.
והגיל?
הגיל שלי הוא 74.5.
אוקיי, אני שומע.
יש לי שאלה אחת, וברשותך אם יש זמן גם בעבורי שאלה קצרה.
בואי נתחיל.
אני שואלת על ביתי, שהיא בת 39.
כן.
שהיא סובלת מאוד מברית בולט שיצא לה. והיא עשתה צילום של הברכיים, של הרגליים, ונאמר שאין עדות לפקקת, אך מידך הודגמה בשני הרגליים אי ספיקת מסתמי ספנה גדולה לכל האורך של הרגל, ללא אי ספיקת מסתמי SFJ. עם דליות מורחבות.
בסדר, בסדר, אל תקריא לי, אל תקריא לי את כל הבדיקה, זה לא משנה.
בשני הסוכיים.
אוקיי. עכשיו, שאלה...
לאורך כל הרגל.
אוקיי. עכשיו שאלה לי אלייך, נבית.
כן.
את, היא הבת שלך.
כן.
לך יש ורידים ברגליים?
לא. אז זאת אומרת, כעת יוצאים לי קצת...
לאימא שלך היה?
לאבא הייתה רגל כחולה למטה.
לא, אבל ורידים נפוחים או לאימא של בעלך, כי בדרך כלל...
סליחה, לאימא היה כי הייתה עם גרב לחץ.
אוקיי, אז לאימא הייתה. אז זה בדרך כלל דבר שמופיע יותר במשפחות. לכן אני שואל. עכשיו תראי, אם אלה ורידים שטחיים,
זה נקרא שטחי.
יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת ללכת עם גרב לחץ, אפשרות שנייה לא לעשות שום דבר, ואפשרות שלישית, ללכת לרופא לכלי דם, שהוא יכול עם חתך קטן קטן ברגל, להכניס צינור ולסתום את הורידים הבולטים, או עם קצף, או עם אולטרסאונד, או עם לייזר, או עם טכנולוגיות אחרות. יש היום פעם בעבר, לפני 40 שנה, היינו עושים ניתוחים גדולים שנקראו סטריפינג, שהיינו מכניסים ושולפים את כל הורידים האלה החוצה, זה היה עושה שטפי דם איומים, היו לוחים עם תחבושות אלסטיות, זה היה סיפור. היום אפשר לסתום את הורידים האלה, הם נסתמים ולאט לאט נספגים. אבל, מאחר וזאת נטייה בדרך כלל משפחתית, אלה יסתמו, ובמשך כמה שנים יופיעו הורידים נוספים. אז יש אפשרות ללכת לרופא של כלי דם ולהתייעץ איתו לגבי סתימת הורידים האלה אם הם מפריעים לה.
זה מעניין כי וריד אחד ברגל אחת הוא בולט, רואים אותו. הרגל השנייה היא ללא וורידים אבל הכאבים ישנם והובחנה אותה בעיה.
אוקיי, אבל יכול להיות שהכאבים הם לא מהווריד, יכול להיות שהכאבים...
לא, הבחנה אותה בעיה שכנראה קוראים.
זה שהבחנו את אותה בעיה, זה עדיין לא אומר שהכאבים מאותו מקור. יכול להיות שהכאבים שיש לה ברגל השנייה הם מהברך, יכול להיות שמעמוד השדרה, וגם יכול להיות שזה מהווריד. אבל צריך לקחת בחשבון שיש תמיד הבחנה מבדלת. כי בדרך כלל ורידים שהם כואבים, הם ורידים שרואים אותם, הם בולטים החוצה, אם הם שטחיים.
כן, הווריד הזה הוא נראה, הוא בהחלט okay. נראה.
עכשיו...
פרופסור קרסו, יש okay. קשר לעובדה שהייתה דיילת אוויר שנים?
לא בהכרח.
ובנוסף, ביותה קטנה, הובחנה שרגל אחת טיפה יותר ארוכה מהשנייה.
תראי, ההבדל בין רגל אחת יותר קצרה ושנייה יותר ארוכה, זה דבר שקיים אצל הרבה מאוד אנשים, ואפילו בצבא עד הבדל של נדמה לי 2 סנטימטר או 1.5 סנטימטר באורך, זה לא משנה פרופיל. זה עליי לפחות זה היה כך כשאני הייתי אז רופא בצבא. אבל אני מדבר באופן כללי. אז העובדה שרגל אחת קצרה טיפה בשנייה בקצת זה לא משמעותי. זה שהייתה דלקת דיילת אוויר זאת לא מחלת מקצוע. כלומר יש הרבה, לא טוב לאנשים עם נטייה שהיא נטייה משפחתית לעמוד הרבה על הרגליים, לא טוב להם לעבוד בעמידה, לא טוב להם שיהיה להם עודף משקל ושומניות יתר. יש הרבה דברים שהם לא טובים שמעמיסים על, על, על כלי הדם ברגליים. כי מה קורה? הורידים ברגליים תפקידם להזרים את הדם מכפות הרגליים חזרה להעלות אותם לבטן ולכיוון הלב. כלומר ללכת נגד הגרביטציה. וישנם שסתומים שמאפשרים לדם לזרום רק למעלה ולא למטה. כשיש אי ספיקה של השסתומים האלה, שהם לא סותמים, הם לא פועלים כשסתום והם פתוחים, הדם לא, חלקו עולה וחלקו נשאר למטה, וכך הורידים מתנפחים. אז הדבר היחידי, אי אפשר, זאת לא מחלת מקצוע, הורידים ברגליים לדיילת. זה כמובן, אם היא כל היום על הרגליים, זה לא עוזר, כי דיילת זה עבודה מאוד מאוד קשה. לנו זה נראה מאוד מאוד יוקרתי, שלבושים יפה ומסתובבים. אבל זאת עבודה מאוד מאוד קשה. זאת עבודה מאוד מאוד קשה. וגם צריכים המון המון סבלנות להיות עם כל ה... עם חלק גדול מנושאים אנטיפטיים שחושבים שכל העולם מגיע להם, אבל זה כבר סיפור אחר.
בעברי הייתי גם אני.
נו כן, אז את ודאי... אז את ודאי מכירה את ה...
כן, אני מכירה.
משייכים
את זה רק לעולם הזוהר, אבל זה עבודה קשה.
נכון.
פרופסור קרסו, ברשותך, אני יכולה לשאול עליי?
כן, בבקשה.
אני נותחתי לפני כ-4 שנים ברגל שמאל, החלפת ברך, בעקבות נפילה, והייתי אמורה לעבור גג אחרי שנה ברגל ימין. אבל אתה יודע, מתכננים דברים ודברים משתנים, בינתיים גם התאלמנתי ודברים לא נעימים.
עצוב לשמוע.
הקיצור, אני הולכת סוף סוף לקראת הניתוח.
שיהיה בשעה טובה.
השאלה שלי כזאת, תודה רבה. השאלה שלי היא כזאת, יש אפשרות, האם אתה ממליץ על, על, על לחזור הביתה ולמקום המוכר לי, וישנה אפשרות לחברה מסוימת, אינני רוצה לנקוב
לא להגיד, בשמה, לא להגיד, כן.
דרך קופת חולים אפילו, שהם באים הביתה עם אח ורופא לבדיקה, אם צריך, ואז אני לא צריכה את ההחלמה במקומות כאלה שאינני יודעת אם אין קורונה, יש קורונה.
בואי אני אגיד לך.
ופיזיותרפיסט שגם יגיע אליי.
בואי אני אגיד לך משהו. בואי אני אגיד לך משהו. אין ספק שבסביבה הטובה והמוכרת שלך זה הרבה יותר טוב. אין ספק שטיפול בית, הום קר, של קופות החולים הוא טיפול טוב, יש רופא, יש אחות אם צריך, יש פיזיותרפיסט שבא כל יום, וזהו. השאלה, אם את תוכלי להסתדר בבית לבד, והשאלה, והדבר העיקרי שאני רוצה להגיד לך, וזה אני לא יכול לדעת, איך יהיה השיקום שלך? כי אחד הניתוחים המוצלחים, האורתופדים שישנם, זה החלפת צוואר ירך והחלפת ברך. אלה ניתוחים שהם בדרך כלל מוצלחים, אלה ניתוחים שהם הם, 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 בדרך כלל המטופל כבר באותו ערב או למחרת, תלוי מתי הניתוח נעשה, מעמידים אותו על הרגליים. זה ניתוח שבו מתחילים את השיקום ומתחילים ללכת כבר בקופה, ביום הראשון או ביומיים הראשונים שלאחר הניתוח. מה שאני מציע לך זה אם את יכולה לא להחליט עכשיו. אם את יכולה לבקש, להיות בבית החולים, לבקש שישאיר אותך עוד יום, ולראות איך את מסתדרת, ולפי זה לעשות את ההחלטה.
אז פרופסור קרסו, מהזיכרון הלא רחוק שלי, בהחלפה הראשונה, ההחלמה הייתה קשה. מה זה אומר? הייתה כואבת.
זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר שום דבר, כי החלמה קשה יכולה להיות בראשונה ולא חייבת להיות בשנייה.
אבל היום יש לי גם הפרעה בקצב הלב.
אז אני הייתי בכל זאת, אם את רוצה להיות רגועה, ואם את לבד בבית, כי בעבר היית עם בעלך, ועכשיו את נמצאת עד כמה שאני מבין לבד, נכון?
כן.
אז אני הייתי בכל זאת הולך לפחות לשבוע לאיזשהו מקום אחר, שיטפלו בך, אין לך מה לפחד מקורונה, תהיי מסכה, אם את הולכת לחדר האוכל, תהיי מסכה, ואם את בחדר שלך, תהיי בלי מסכה. ואם תקבלו, כן. תקחי לשם, ואחרי שבוע תוכלי לעשות את ההחלטה, ותמיד תוכלי לדאוג שבתוך יום יומיים שצוות טיפול בית יבוא אלייך הביתה אם צריך להמשך טיפול. אבל תהיה שקטה.
סליחה, זה שאני נוטלת קרדיולוג וגם אליקוויז וכל מיני כאלה מדללים.
את תצטרכי להפסיק את האליקוויז לפני הניתוח ולקבל קלקסן, הם יסבירו לך את הכל.
אבל זה לא עושה את הדבר קשה יותר.
לא עושה את הדבר קשה יותר, אבל צריכים להקפיד על ההוראות של הפסקת אליקוויז, התחלה של קלקסן בזריקות, יגידו לך מתי להפסיק את הזריקות, וזה לא עושה את הבעיה יותר קשה.
תודה רבה, יש... פרופסור.
כל טוב, כל טוב.
נעמת לי דוד. כמו תמיד.
כל טוב.
שבת כל שלום.
טוב. שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו.
שלום לך.
שלום.
פרופסור קרסו. בהערכה גדולה.
תודה רבה.
גם אני סבתא, וגם אני סבתא מודאגת.
כן.
לגבי נכדה שלי.
רק תגידי לי מה שמך.
כן, חווה.
ובת כמה הנכדה?
הנכדה בת 10.
כן, מה השאלה?
הבעיה היא של הפרעת שינה כבר כחודש וחצי. הילדה לא יכולה להירדם במשך שעות. היא עכשיו, היא מדברת על זה. היא גם התחילה עכשיו טיפול של שיחות, אבל בינתיים שיחות, אתה יודע, כן. נתנו לה עובדת סוציאלית. אני לא יודעת אם בדיוק זה כך צריך להיות, אבל...
תגידי לי, הילדה חשופה לחדשות?
לא, אז אני רוצה להגיד לך, לתאר לך.
כן, זה חשוב.
כן. המצב הוא, היא אומרת, דרך אגב, שאלנו אותה,
כן.
יש תירות לגבי, היא אומרת שהיא מפחדת, ואז שאלנו אותה אם היא מפחדת בגלל ההזעקות, אנחנו גרים במרכז,
כן.
כך זה לא ההזעקות של העוטף או של הצפון, כן?
כן.
אבל היא אומרת שלא, היא לא מפחדת, אפילו היא אומרת אני חוזרת בזמן הלימודים, לבד הביתה, והייתה הזעקה, אז רצתי למקלט. זאת אומרת, היא לא, אבל היא לא יכולה להגיד ממה היא מפחדת. עכשיו המצב... עכשיו.
היא לא נרדמת בגלל מחשבות, או היא לא נרדמת, האם יש לה כל מיני מחשבות אחרות, לא חשוב להיות, לדעת, השאלה היא כזאת, לפעמים עושים בבית ספר, יש מלכת כיתה, לפעמים בבית ספר עושים חרם, לפעמים בבית ספר משעמם לה, לא רוצים לשחק איתה, כלומר הדברים האלה יכולים להסיק את המחשבה שלה ולהדיר שינה מעיניה, לכן כדאי טיפה לדובב אותה, אולי הפסיכולוגית תדובב אותה על מה שקורה מסביב, כי אין שום סיבה שבגיל 10 ילד לא ירדם, אלא אם משהו מטריד אותו, כי אין, זה די נדיר הפרעות שינה בגיל הזה. ומה שעוד חשוב, לא לתת לה לצפות בטלוויזיה, אפילו סרטים או דברים מרגיעים, שעה, שעה וחצי לפני שהיא הולכת לישון.
אוקיי, אבל אני רוצה להמשיך לתאר... בבקשה.
ולהגיע
לשאלה שלי. המצב הוא כזה, שגם כשהיא הולכת לישון אצל חברה, או אצל הסבתא השנייה, או אצל קייטנה, צריכים לנסוע באמצע הלילה לבוא ולקחת אותה, כי היא לא נרדמת. עכשיו, למשל, היא התקשרה אליי בשעה 2 בלילה, בדאגה גדולה, סבתא, אני לא יכולה להירדם, אבא הלך לישון במיטה שלי, ואני עליתי לישון במיטה של אמא, אבל אני לא יכולה להירדם. אני רוצה לדבר איתך. ואנחנו מנסים, איך היא אומרת לי, אני מנסה הכל, כי אנחנו מנסים להגיד לה, תנסי כך, תנסי, ניסינו דמיון מודרך, ניסינו זה, ניסינו זה. היא אומרת, סבתא, ניסיתי הכל, שום דבר לא עוזר. היא באה אליי הבית היום אחד, והיא החליט, בבקשה לישון אצלי. ואז בשתיים בלילה, היא באה אליי, אני עוד לא הלכתי לישון, וסבתא עוד לא נרדמתי. הייתי בטוחה שהיא נרדמה, אבל היא אומרת שהיא לא נרדמה. ואז שוחחנו וניסיתי לעשות כל מיני ניסיונות איתה להרדים אותה, כי יש לי בכל זאת רקע בטיפול, זה לא, כן. זה לא הלך, ואז פשוט נתתי לה שמונה טיפות אופטלדין, והיא נרדמה תוך שתי דקות. עכשיו, המחשבה שלי שהנזק הזה שלא ישינה, הוא אולי יותר גדול ממה שאפשר, היא מכניסה את עצמה גם למין לופ כזה.
זה נכון.
והרגל גופני כזה שמקשה עליה. אז אולי צריך לתת לה משהו שהיא תירדם, וכך הגוף ישנה את ההרגל שלו, והיא תירגע יותר, כי אנחנו יודעים שיכולו להיות כל מיני חרדות מופנמות, אבל בצורה כזאת אולי נצליח כן להוציא אותה מהמצב הזה.
אני הייתי, אני קודם כל, כן, תמשיכי.
אומר לך עוד הערה חשובה אחת, ההורים ניסו לקנות לה איזה משהו מרגיע טבעי. אני ביקשתי שהתייעצו עם הרופאה שלה, אבל הרופאה לא חזרה אליהם. הם מפחדים, טוב, אני לא רוצה לזהות, אפילו מאופטלדין הם מפחדים שזה משהו מסוכן ומזיק. אז איך, מה עושים?
קודם כל, אני הייתי, יש תרופות הרגעה כמו רגיעון, כמו נרוון, יש דברים כאלה, כדורי הרגעה טבעיים על בסיס טבעי. לתת לה תקופה מסוימת. תראי, אני מניח שמשהו מטריד אותה. אז כדאי גם קודם כל שהפסיכולוגית תנסה להברר ולברר מהם הנקודות. ללא כל קשר, אפשר לרקוח, אני יודע, משהו שעשוי אפילו לתת לה את זה בתור פלצבו, לתת לה איזה טיפות, אני יודע, משהו, לשים פטל ביחד עם מים, ביחד עם משהו אחר, ולהגיד לה לתת לה 3 טיפות לפני השינה, או 10 טיפות לפני השינה, ולספור במדויק 10, ואם פעם קופץ רק 8, להוסיף עוד 2, ואם פעם זה 12, לא, זה לא טוב, זה יותר מדי, צריך לשפוך ולשים פחות. כלומר, לנסות את הדברים האלה, אבל מה שמאוד מאוד חשוב לדעת, ואם לא, אז לתת לה טיפה אחת או שתיים של משהו שבכל זאת מרגיע. יכול מאוד, תראי, הילדה אין שום סיבה בגיל 10 לא לישון כשאין בעיה נוירולוגית ואין לה. וקרוב לוודאי שזה בכל זאת משהו שקשור למתח, קשור לחרדה. ועובדה, נתת לה 10 טיפות אופטלגין, הרי אופטלגין זה לא משהו שמרדים, והיא נרדמה. כן? אז יכול להיות שמספיק לתת לה לקחת טיפה אחת של אופטלגין עם 10 טיפות של מים. להרבב, להכין מבעוד מועד איזה בתוך בקבוק יפה 2 טיפות אופטלגין על 20 טיפות של מים, ולתת לה מזה כל פעם 8 טיפות, ולא יקרה לה שום דבר מטיפה אחת של אופטלגין.
כן.
או לקנות את הכדורים האלה הטבעיים, כדורי הרגעה טבעיים כאלה שישנם, שהם על בסיס של לבנדר, הם על בסיס, סליחה, של נו, רלקסין של ולריאניה, על בסיס של ולריאן, כמו טיפות ולריאן, לתת לה 2 טיפות ולריאן, שזה משהו צמחי, משהו מרגיע.
כן,
זהו, עכשיו, אם לא, צריך לראות אם יש דברים אחרים, לנסות לברר בכיתה, לנסות לברר אצל המורה, אם יש דברים שמטרידים אותה, אם יש ילדים שמטרידים אותה. אם יש... את מבינה, כי לפעמים הילדים בגיל 10 מתביישים להגיד, אבל הם מוטרדים. עכשיו, העולם של הילדים הוא עולם אכזרי מאוד.
נכון.
לפעמים לא משחקים איתם בכיתה, לפעמים עושים עליהם חרם יותר גדול או יותר קטן, לפעמים רבים איתם, לפעמים מציקים להם, אפילו לא עושים להם עליהם חרם, אבל מציקים להם, והם מתביישים לספר. לפעמים יש איזה ילד שמרביץ לה פתאום, עובר אל ידה ונותן לה איזה צ'פחה. אז צריך לנסות לרחרח ולראות.
ברור. כן.
אוקיי?
אוקיי, עכשיו אני יכולה שאלה?
חכי על הקו דקה, אנחנו נצא לפרסומות, ואני אחזור אלייך מיד אחרי הפרסומות. 103 FM, חזרנו, כאן רפי קרסו, אנחנו שוחחנו עם חווה. חווה, אני איתך, את שומעת אותי?
כן, תודה רבה.
בבקשה, מה השאלה הייתה?
אני רוצה לשאול על חומר ניגודי, כאשר עושים MRI.
כן.
בוא נגיד שאני גם ידעת שהיה מחקר שזה יכול להיות שזה מזיק, אבל מה שקורה אצלי, אני צריכה לעשות MRI שד, ממש בזמן הקרוב, אני צריכה לעשות MRI על היד, על כף היד ועל עמוד השדרה, אני צריכה לעשות MRI אחת לשנתיים, כי היה לי בזמנו גידול שפיר בראש ויש מעקב.
אוקיי, חווה. עד כמה את היום?
אני היום בת 81.
תקשיבי אליי, חווה. אין לך מה לחשוש מחומר הניגוד. אנחנו מכירים את הגדולניום, זה חומר שנותנים אותו, אם לא אלרגים אליו, ונדיר, נדיר, 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 נדיר שמישהו אלרגי אליו, ואז גם יש מה לעשות עם זה. אז אין שום בעיה עם הגדולניום, ואין שום בעיה עם חומר הניגוד, ותעשי את ה-MRI ותהי שקטה, וחלק גדול מהבדיקות שאת הזכרת שאת צריכה לעשות, הן בדיקות שנעשות ללא זריקה וללא חומר ניגוד, אז אין לך מה לחשוש.
אז אתה אומר לי ש...
MRI של כף יד ו-MRI של עמוד שדרה, בטוח שעושים בלי חומר ניגוד. כן.
Okay.
MRI של שד תלוי במקרה, okay. אם הרופא okay. ביקש אם או בלי, תלוי מה העניין, אבל אני לא חושב שאת צריכה לחשוש.
אוקיי, עכשיו אני רוצה רק להגיד לך, יש הרבה פרסומים, משהו אחר, הרבה פרסומים על הנושא של תא חמצני או תא לחץ, והשאלה, למי זה טוב ולמי זה לא טוב?
זה טוב לחברה שעושה את תא הלחץ. עכשיו, זה טוב, זה טוב, יש אינדיקציות רפואיות, והאינדיקציות הרפואיות שהוכח שזה טוב, זה לאנשים עם כיבים, בדרך כלל כיבים מסקרת ברגליים, זה לאנשים שסובלים ממחלות ריאה מסוימות, זה לאנשים שעברו הרעלות של אשן, אנשים שהיו בשריפות וקיבלו דלקת ריאות, או היו... או סבלו מאיבודי הכרה או חוסר חמצון בגלל שהם היו במקום של שריפה ונשפו אשן, נשמו אשן, ויש עוד כמה אינדיקציות. להיות יותר צעיר, לשיפור בזיכרון, אין ממש הוכחות. יש לי הרבה מטופלים שעשו את הטיפולים האלה לכל מיני דברים, הם לא נעשו יותר צעירים, ואני מאמין בתא לחץ, ואני גם מנהל של תא לחץ בחוץ לארץ. ואני מקבלים רק אנשים עם האינדיקציות האלה, כן? אנשים שמצבם שופר, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שהרגישו יותר טוב אחרי 60 טיפולים, עברו 3 חודשים, הם חזרו לאותו מצב, והיו צריכים, אם רצו להמשיך את האפקט, להמשיך אותו דבר. אז באמת יש פה חילוקי דעות, חלק גדול מהעניין הוא הרגשה יותר טובה, ההשפעה של תא לחץ בדרך כלל היא השפעה קצרת מועד, כי המסע של החמצן הוא בנוזלים, קצת בדם, בפלזמה, בסרום, בלימפה, ואז זה יכול לחדור למקומות אחרים. זה טוב לשחקנים, למשל לשחקני כדורגל, אם יש להם משחק אחר הצהריים, להיות בתא לחץ בבוקר. זה יכול לעזור, כי אז זה נותן להם טיפה יותר אנרגיה, ונותן להם חמצון לכל מיני רקמות, ולמקום שדם עם חמצן לא מגיע. אבל אני יודע שהרבה אנשים לא יאהבו אותי על מה שאני אומר, אבל זאת האמת לדעתי.
תודה. ואפשר משהו כללי?
לא, 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 יש לנו עוד מאזינים על הקו שהבטחנו להעלות אותם. בשבוע הבא, עוד שבועיים, אני פה.
עזרת לי.
כל טוב, חווה, כל טוב.
תודה רבה.
כן, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, דוקטור קרסה.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
עם אליקס. אני מתקשר בשביל אחותי בת 70.
כן.
יש לה מדי פעם התקפים מאוד מאוד קצנים של רעד של ראש. של... זה נשאר ממש כמה רגעים ספורים.
של מה? אתה מדבר ממיקרופון או מרמקול?
כן, כן, אני...
אז אתה...
רמקול, כן.
עכשיו, עכשיו תגיד לי עוד פעם מה השאלה לגבי אחותך.
עכשיו, עשו לדופלר של...
לא, לא, מה השאלה מההתחלה? כי לא שמעתי אותך ברור. לגבי אחותך, מה הבעיה שלה?
עכשיו, הבעיה שיש לה רעד של ראש, שזה נמשך כמה רגעים ספורים.
כן.
כזה אירועים כאילו די נדירים.
רק של הראש.
רק של הראש.
רק של הראש.
רק של הראש, כן.
עכשיו תגיד לי, לפני שתמשיך להגיד לי מה שעשו לה, במשפחה, לסבא, לאבא, היו דברים כאלה, רעד רק של הראש או רעד של כל הגוף?
רעד של ראש לא היה לאף אחד, אבל לכמה בני דודים יש את
פרקינסון? כן, זה לא פרקינסון.
ויש פרקינסון מאוד קשה.
לא, אז זה לא קשור.
כן.
כי דווקא בפרקינסון הרעד הוא מתחיל בידיים, ורעד של הראש מאוד אופייני לרעד ראשוני. מה שנקרא essential tremor או tremor capitis, אבל essential tremor מתאים יותר לרעד בראש, בפרקינסון זה מתחיל יותר בגפיים. זה נמשך כמה דקות?
לא, לא, זה נמשך כמה רגעים, כמה שניות ספורות.
כן. בת כמה היא? בת כמה אחותך?
בת 70.
תראה, אני לא הייתי, כן, מה אתה, תמשיך.
עכשיו עשו לה דופלר של ערכי הצווארי.
כן.
ובבדיקה מצד ימים עוד גם רובד פיברוטי קל לכל אורך, של אורך שגרם ל...
היצרות של כמה?
היצרות של 10-20 אחוז.
שום דבר, זה נורמלי בגיל 70.
כן, השאלה כאילו אם יש צורך לקבל אספירין.
לא, מהסיבה הזאת לא. לא.
טוב, תודה רבה. תודה רבה. אם אפשר שאלה קצרה.
בבקשה, בבקשה, כן, כן, אלכס.
כן. בשביל בן דוד שלי, בן 70, שאובחן לו בשלב התחלתי סרטן של פרוסטטה, ועשו לו טיפול הקרנתי, שגליסון היה 7-4 בשתי מוקדים. עכשיו היה אצל אנקולוג, ואנקולוג אמר לו רק לבדוק TSA, והוא אמר שמתחימתו הוא כבר בריא. אז כן. אם כאילו מה שמטריד אותו, הוא חושב, הוא שואל אם צריך לעשות מדי כמה זמן לחזור ל-MRI של פרוסטטה, לראות שגידול חזר לגדול או שאין צורך בזה.
אז ככה, בואו נדבר קצת על סרטן הפרוסטטה. קודם כל, סרטן פרוסטטה היום, אחוז ההצלחה בריפוי הוא גדול ביותר, וגם, גם, אני חוזר, גם אם יש גרורות, הסיכוי הוא טוב לרפא את החולה, ולהפוך את המחלה למחלה כרונית. אז יש לאח שלך מחלה שהיא מחלה כרונית, הוציאו כנראה שהסרטן לא יצא מהקופסית, והקרינו אותה, וכרגע הוא בריא. מה שצריך לעקוב, זה לעקוב אחרי PSA, ולראות מה עם ה-PSA שלו. אם ה-PSA שלו עולה, אז צריך להתייחס ולעשות לו MRI וזהו. כל זמן שה-PSA נשאר, PSA ובדיקה אורולוגית, ללכת לאורולוג, מה שלא יהיה, הוא צריך ללכת לאורולוג פעם בחצי שנה. פעם בחצי שנה לרשום ביומן, תור אצל אורולוג. לפני שהוא הולך לאורולוג, שבועיים קודם או שבוע קודם, לפנות לרופא המשפחה, שייתן לו הפנייה לבדיקת PSA. צריך לקחת בחשבון שלפני שלוקחים בדיקת PSA, לא לעשות פעילות גופנית, להשתדל שלא תהיה עצירות, ולא לקיים יחסי מין. כי אם מקיימים כל הדברים האלה, פעילות גופנית, עצירות או יחסי מין או רכיבה על אופניים, יכולים להעלות את ה-PSA. אז לכן יומיים לפני שעושים את הבדיקה שלוקחים את הדם, לא לעשות את הדברים האלה. בסדר?
טוב, המון תודה, תכנית
מתאימה שלך. כל טוב. זהו. כן, ומי אחרון על הקו היום? שלום.
שלום, מדבר אבי מלונדון.
שלום אבי, כן, איך מזג האוויר בלונדון?
קצת קריר.
קריר, אוקיי, אצלנו חמים תרתי משמע. בוא, אני איתך אבי.
תודה רבה. שמעתי אותך מדבר ברדיו עם איזו אישה לפני תקופה, לגבי טינטון.
כן.
יעשת לה לקחת ציפרלקס.
נכון.
אמרה שהיא לקחה 20 מיליגרם פעם ביומיים, אתה יעשת לה לקחת 10 מיליגרם כל יום.
כן.
אני לפני בערך, עד לפני איזה חודשיים, נהיה לי טינטון שזה נהיה יותר ויותר גרוע, והגיע למצב שכשהתעוררתי בבוקר, לפעמים אני לא היה לי שיווי משקל, נעמדתי וכאילו עמדתי ליפול, וזה הגיע למצב קשה, נשמעתי אני מנסה לקחת את הציפרלקס. כן. החלטתי לנסות לקחת ציפרלקס.
כן.
התחלתי לקחת 10 מיליגרם ליום, ואתה אמרת לקחת לשש שבועות, אחרי שש שבועות היה לי הרגשה שזה לא עזר לי. אז אני החלטתי שאני אנסה עוד שבועיים, עד שיגמר הכדורים, ואז אני אפסיק, אם זה לא יעבוד. אחרי עוד שבועיים הפסקתי, אחרי 8 שבועות, ואז בתוך יומיים פתאום אני מקבל טינטון הרבה יותר חזק. ואז אני קלטתי שלמעשה הטינטון ירד בחוזקה, באופן דרסטי, רק בגלל שזה ירד לאט לאט, לא שמתי לב שזה יורד.
נכון, זה תמיד ככה.
ואני הפסקתי פתאום שזה נהיה לי חזק כמו שהיה אז. אז מיד חזרתי לזה אחרי 3 ימים.
וזה לוקח עוד כמה שבועות עד שאתה מגיע לרמה.
מה זה נקרא?
זה אומר שאתה תרגיש עוד יותר טוב במשך הזמן. אבל כמה, בוא נעשה רגע סדר. השיווי משקל והטינטון לא קשורים תמיד אחד לשני. משום שזה שני עצבים, אמנם זה עצבים שהולכים ביחד, מה שנקרא אקוסטיקו וסטיבולריס, עצב השמיעה ועצב שיווי המשקל הולכים ביחד, אבל לא תמיד, יש הרבה אנשים עם טינטון ואין להם בעיות בשיווי משקל, ואין להם סחרחורות. עכשיו, ציפרלקס, זאת אחת התרופות הטובות שיכולה להוריד טינטון, אבל כמה אתה לוקח עכשיו? 10 מיליגרם?
10 מיליגרם ליום, כן.
אתה יכול לנסות להעלות את זה ל-15 מיליגרם.
אוקיי.
תחכה עוד קצת, תיתן לזה עוד כמה, שתתרגל שוב ל-10 מיליגרם, ואחרי 10 ימים אתה יכול להעלות את זה ל-15 מיליגרם ביום.
אוקיי, עכשיו היה לי דבר אחד שזה גרם לי, זה גרם לי ללחץ דם, כנראה שזה זה, גרם לי ללחץ דם נמוך. אני הרגשתי סחרחורות, והלכתי לרופא ובדקו אותי פעמיים, והיה לי לחץ דם מאוד נמוך, ואמרו שזה נראה להם שזה בגלל זה.
אל תראה, זה יכול להיות רק אם אתה אדם מאוד מאוד לחוץ, וזה הרגיע לך, אז זה הרגיע לך גם את הנפש, ואם אתה לחוץ מאוד, אז הלחץ יכול לעלות לחץ דם אצל אנשים, בן כמה אתה היום?
55.
כן, אצל אנשים בגיל מסוים שיש להם נטייה ללחץ דם, לחץ דם יכול להיות תגובה, לסטרס, או יכול לעלות בסטרס, אתה מקבל טיפול ללחץ דם?
לא, כי תמיד היה לי לחץ דם קבוע נורמלי. רק עכשיו זה ירד לי, כנראה בגלל הציפרלקס.
לא נראה לי שזאת הסיבה. אתה שינית גם את הדיאטה שלך, אתה אוכל פחות מלח, שותה פחות קפה.
לא, אני עשיתי דיאטה מאוד רצונית לפני שנה, וירדתי הרבה במשקל, ועכשיו אני שומר על זה, אני לא עושה דיאטה עכשיו, לא.
אוקיי, לא נראה לי שיש ממש קשר, אבל... תראה, בוא נגיד לך ככה, לחץ דם נמוך זאת לא מחלה. לחץ דם, ואם זה מפריע לך ואתה מרגיש עייף, אז תשתה כוס קפה, תוסיף קצת מלח לדיאטה, אבל אני לא הייתי מפחד. כמה לחץ הדם שלך?
אני לא יודע, אני גם לא מבין בזה, אני לא זוכר את המספר, אולי 100, אני לא זוכר.
לא, אז כדאי, תראה, אני לא הייתי עושה שום דבר. לחץ דם נמוך זאת לא מחלה, לחץ דם נמוך, אלא אם כן זה יורד ל, אני יודע, 80 על 40, אז מרגישים חולשה ועייפות. בדיקות דם רוטיניות שגרתיות שלך תקינות, המוגלובין כן, בסדר, כן, ספירת דם כן. בסדר, כן, ויטמין, אתה לא צמחוני, ויטמין בי לא חסר לך?
לא, לא חסר לי כלום, לא. היה חסר לי בי-12 ונתנו לי כדורים לפני תקופה, לפני שנה.
יכול מאוד להיות ששוב ירד לך, תמשיך לקחת. או תבדוק.
אוקיי. הציפרלקס זה לקחת לכל החיים או עד זמן מסוים?
תשמע, אם זה עוזר לך, תיקח. ברגע מסוים תנסה לרדת ל-10 מיליגרם לתקופה מאוד ארוכה. אם הטיניטוס גובר, תחזור 15 מיליגרם. הרי כל החיים אנחנו שותים קפה, וכל החיים אנחנו נכנסים לשירותים, וכל החיים אנחנו משתמשים במגבת, וכל החיים אנחנו, סליחה, משתמשים בנייר טואלט. אז אם אתה לוקח 15 מיליגרם, ועם זה אתה מרגיש טוב, עד 120 אני חותם.
הבנתי. עוד שאלה אחת מאפשר בוקר.
לא, אנחנו כבר לא יכולים, כי יש לנו כבר את האות ברקע.
אתה גם דיברת על כדור לאפילפסיה. זה גם זה וגם זה, או זה או זה?
לא, 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 רק זה או זה, ואם תתחצה בשבוע הבא, תעלה או תבקש עוד שבועיים ויעלו אותך.
תודה רבה לך.
כל טוב לך, כל טוב.
תודה, תודה, שלום, שלום.
זה רבותיי, סיימנו להיום. תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לחירות הזני שאחראית על הדיגיטל, לרות מתתיהו ארגון על הלייב, לשקד מורג ובלי אלפרין על הלייב, על השידור, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, שהשבועים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, ושתהיה לנו שבת שקטה. כל טוב לכם, להתראות.